חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. החלל החטוף האחרון, רון גווילי, עוד לא הוחזר, אבל ארצות הברית כבר עובדת על השלב הבא. שלב שחייב לכלול פירוק חמאס מנשקו ויצירת כוח בינלאומי שינהל את הרצועה וימנע השתלטות חוזרת של החמאס עליה. אצלנו כבר מיהרו מומחים, בעיקר כאלה שטעו בערכות שלהם לכל אורך המלחמה, ודאי לפניה, וסיכמו שישראל נכנעה לארצות הברית והסכימה להכניס את קטר וטורקיה אל כוח השיטור, ואנחנו בכלל מדינת חסות ולא קובעים כלום. אז ישראל הודיעה לארצות הברית שהיא מתנגדת לשיתוף קטרים וטורקים בכוח. היום ערך פיקוד המרכז של ארצות הברית, הסנטקום, בדוחה, בבסיס הכי גדול שלהם במזרח התיכון, מפגש של המדינות שהביאו רצון או התעניינות, או לא היה להם נעים להגיד מיד תשכחו מאיתנו, אנחנו לא הולכים להרוג חמאסניקים בעזה בשבילכם ולסכן חיילים שלנו. וטורקיה אפילו לא הוזמנה לכנס. לא ברור מההודעות, לי לא ברור אם היה נציג של קטר שעל אדמתה נערך הכנס. אז לאט לכם רבותיי המלומדים, מסתבר שכשאנחנו מתעקשים, זה לפעמים מצליח. וגם כל אלה שקפצו משמחה ומאושר וטענו שטראמפ נזף בשבת בנתניהו בגלל חיסול מספר 2 בחמאס, ראיתי ושמעתי את ההערה של טראמפ, לא שמעתי נזיפה, הוא אמר כי לאחר יד שיצטרכו לבדוק אם הייתה הפרה. למה? למה יש אצלנו כל כך הרבה ששמחים כל פעם שנדמה להם שמורידים אותנו על הברכיים? מה, אם אתם הייתם בשלטון, לא הייתם מחסלים אותו? לא הייתם מתעקשים שהטורקים לא ייכנסו? בסדר, שונאים את נתניהו, אבל יש גם ישראל, אי אפשר לסמוח כשנדמה שישראל חוטפת בגללו. ולפעמים היא עוד לא חוטפת והם כבר שמחים.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום לכם בערב טוב, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. שלושה יהודים עצורים בחשד שתקפו אישה ערבייה ביפו שנהגה ברכב עם ילדיה, האישה בהיריון. העצורים מזוהים עם נוער הגבעות, זה שם יפה לארגון טרור יהודי שמסכן את שלום הציבור בישראל. לא רק ביהודה ושומרון, אלא גם בערים הגדולות בארץ. הממסד הפוליטי, הציוני דתי, תומך בנוער הגבעות ומתייחס אליו כאל מיטב הנוער. איתמר בן גביר לא מוכן להגדיר יהודי כמחבל, הוא טוען בתוקף שאין חיה כזו בטבע. בצלאל סמוטריץ' מתעלם ומקווה שזה ייעלם. זו תמיד תקווה של פוליטיקאים עם יסוד גזעני חזק. אורית סטרוק דוגלת בפינוק ארגון הטרור הזה, כי הם חשובים להגנה על ההתיישבות לדעתה. גורמי ביטחון טוענים בתוקף שהטרור היהודי מהם על המציאות היומיומית ביהודה ושומרון. כבר הספקנו לשכוח שטובי בנינו תקפו ביצר את מפקד גדוד הסיור של גולני בעבר ושברו את הפו. באותו יישוב עידו מחבלים יהודים בקבוק תברה על רכב של משמר הגבול. אירועי הטרור של נוער הגבעות מכוונים כלפי האוכלוסייה הפלסטינית בעיקר, אבל מסכנים בכל דקה את ביטחונם של המתיישבים. ראשי המועצות האזוריות לא יכולים לטפל בהם. המשטרה לא מסוגלת או לא רוצה, כי היא נשלטת בידי בן גביר והפכה מזמן למיליציה. אבל בשיא הכסילות מחזיק ישראל כץ על הבלר לענייני ביטחון שביטל את המעצרים המנהליים בהחלטה פוליטית מבחילה, כי גם הוא לא מכיר במושג טרור יהודי. אולי אפילו מברך על כך כמו עמיתיו לגואליציה מהציונות הדתית ועוצמה יהודית. האלוף אבי בלוט לא יכול להתמודד עם התופעה, רק שבק יכול. והארגון באמת סייע לעצור את שלושת החשודים מיפו. אם שבק לא יורה לכלוא את מחבלי נוער הגבעות, יהיה כאן רע נורא. יפו זה לא יוש. ביפו יש ארגוני פשע שבתוך דקה עושים הסבה מקצועית לפעילות טרור, והיישובים בגוש דן יברו. יש כאן מישהו שסוגל לקחת אחריות, או שאנחנו טובים רק בלנזוף בממשלות האחרות על אוזלת ידן, אבל במקביל אנחנו כלום ושום דבר בסיכול טרור.
עכשיו, חמש בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
ואיתנו האורחים והמפיקים אסף נבו ודלית כהן, והאחראי על השידור סתיו קורנס. שוב, ערב טוב רון.
ערב טוב פרופסור.
נתחיל ונאמר שלום וערב טוב לעורך הדין אמיר בדרן, חבר מועצת עיריית תל אביב יפו, מסיעת כולנו העיר. שלום לך.
שלום שלום.
שלום.
אנחנו משוחחים ודאי בגלל התקיפה של האישה הרעה לפני ימים אחדים, ואני מבין שהן עצרו החשודים. מה אתה אומר? המחאה ביפו תתגבר עכשיו?
אני מקווה שהאנשים שבאמת ביצעו את התקיפה הם אלה שנעצרו והם יבואו על עונשם ולא תהיה איזושהי דלת מסתובבת שתאפשר להם לצאת במהרה. אני, אחד הדברים החשובים ביותר כרגע כדי להנמיך את הלהבות ולהגיע לאיזשהו מקום של רגיעה זה בהחלט לעצור את מי שתקפו את האישה ההרה הזו ואת הילדים שלה, הילדים הקטנים, ושהתקיפה הזו אכן נעשתה, ועכשיו אין שום ספק בזה, גם המשטרה מודה בזה, היא נעשתה על רקע גזעני, ולא כמו שצוין בהתחלה, ביום האירוע, שכביכול היה מדובר באיזשהו סכסוך על, בדרך, בין שני אנשים.
זה מה שטוענת גם הפרקליטה של, שמייצגת עוד שלושת הנערים, או אחד מהם. אני לא יודע בדיוק באיזה גיל החשודים, אבל יש להם עבר של תקיפות לאומניות. השאלה שלי אבל ממשיכה את השאלה של אריה בעניין הרגיעה. יש ביפו כמה? 23 אלף תושבים ערבים?
נכון, זה פחות או יותר המספר, נכון, אנחנו מדברים על 20%
מהאוכלוסייה
בארץ, חלקה נמצאת ביפו, חלקה...
אני מדבר כרגע על יפו בגלל, אתה יודע, גוש דן, כל 12 הרי הלוויין של תל אביב, ואני שואל אותך, שאתה מכיר את הקהילה, ויש לא מעט משפחות פשע ותיקות מאוד ביפו, האם באמת ניתן להרגיע ולהגיע באמת להבנות, לפני שהם יגיעו לקטע של נקמה, על תקיפת אישה ועוד אימא לילדים בהיריון?
קודם כל חשוב להבחין בין שני דברים. אנחנו, אין שום קשר כרגע לעניין של הפשיעה בקרב החברה
הערבית. אני מדבר, אבל אני שומע גם אותם.
אני שומע, תראה, אני בעיקר שומע את מי שנמצאים כרגע במחאה, שזה האגודה למען ערביי יפו, שזה המועצה האסלאמית, התנועה האסלאמית, האגודה האורתודוקסית, אנשי דת, הכמורה, אנשי המסגדים. אלה הם האנשים שבעצם פה נמצאים כדי לעמוד בצורה איתנה, כדי לומר שהפגיעה הזו, אנחנו לא נסכים שדבר כזה יקרה, ושאנחנו נמצאים כאן כדי להגן על האוכלוסייה הערבית.
כל אחד מהגורמים שציינת מסוגל להביא לרגיעה ולחכות לתוצאות ההליך המשפטי, כי אני מניח שאולי החקירה נמשכת, אבל זה יסתיים בעמדה לדין.
אני רוצה מאוד לקוות שזה יסתיים בעמדה לדין, וכמו שאמרתי, לא באיזושהי דלת מסתובבת. אנחנו, חשוב לנו מאוד להסביר לקהל המאזינים, שלא מדובר באיזשהו מקרה בודד, או איזשהו מקרה חריג, אלא שמדובר באנשים מאוד מאוד מסוכנים, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו גם עדיין מבררים האם מדובר באיזושהי תוכנית יזומה של התנכלות, או סוג של בלון ניסוי כזה, מה תהיה התגובה ביפו, כשתוקפים, כשמגיעים נערי גבעות, ומנחילים את האידיאולוגיה ההתנחלותית הזו אל תוך יפו, וראינו שתי תופעות, שתי תגובות ברורות. הראשונה זה שהמיעוט הערבי שעמד מלוכד אל מול מעשה גזענות אלימים מגן על עצמו ומסוגל לעשות את זה בצורה מכובדת וחוקית, אבל מצד שני ראינו גם התקרנפות של המשטרה שבמקום לעצור את התוקפים במשך שלושה ימים מתנכלת למנהיגי הקהילה, שולחת דווקא אותם למעצרים פוליטיים וחקירות משטרה, והמטרה היחידה הייתה היא להפחיד ולהשתיק את הציבור הערבי, שזה משהו הזוי לגמרי.
אז בוא שנייה נברר את אופי המחאה. אני מבין שהייתה, אתמול נסגרו עסקים במחאה על התקיפה, אבל עוד קודם הייתה, בשבת הייתה הפגנה, ובהפגנה השתתפו אנשים שקראו קריאות כמו בדם ואש נפדה את יפו. תרגם לי את זה, בוא נשמע את הקטע הזה.
בואו נקרא בשבת!
ברוח ובדם נפדה את יפו. תרגם לי את זה לעברית בבקשה. מה המשמעות של ברוח ובדם נפדה את יפו?
הכוונה של הקהל שזועם על תקיפה של אישה שנזרק עליה גז רעיל על הפנים שלה, על הפנים של שתי ילדים קטנים בין 3 ובין 6.
זה לא גז רעיל, זה גז פלפל, וזה
בין האנשים.
גז רעיל זה נשמע כמו לוחמה כימית. רגע. גז פלפל.
שאלת שאלה.
אבל אתה אמרת משהו לא נכון. זה לא גז רעיל.
תקיפה. לא משנה באיזה גז השתמנו,
וזה לא גז
פלפל.
זה משנה לך אם הגז היה גז פלפל או גז רעיל אחר.
זה הבדל בין ניסיון לרצח ללא ניסיון לרצח.
אבל זה דווקא, אני לא יודע באיזה סעיף בסוף הם יורשמו במסגרת כתב האישום, אבל כרגע לפחות הם מורשמים בתקיפה שגורמת חבלה של ממש.
נכון.
יש להם חשדות עוד יותר של קשירת קשר לפשע, ומדובר במשהו שנקרא על רקע.
רק לא גז רעי, עכשיו תגיד לי מה זה ברוח ובדם נפדה את יפו.
רק שנייה, אלדד, תרשה לי, אתה מעלה אותי.
אבל אתה עונה לא לעניין.
לא, לא, אני עונה בדיוק לעניין, אבל אתה כנראה לא רוצה לשמוע את הנקודות הכואבות, אז אתה רוצה נוח לך להגיע למקום.
לא, אני רוצה שהם ילכו לבית סוהר אם הם אשמים, אבל תגיד לי מה זה ברוח ובדם נפדה את יפו.
אז אמרתי לך שהקהל שהגיע להפגנה הזו בא למחות על תקיפה חסרת תקדים שעוד פעם ועוד פעם קורית, ואתה יודע מה, אנחנו רואים את זה שזה לא מקרה בודד. אנחנו אתמול ישבנו בישיבה יהודים וערבים ביחד כדי לנסות לראות איך אנחנו מונעים מהגזענים המטורפים האלה לפגוע במרקם היחסים
נפדה את יפו. תסביר לי מה הם אומרים.
אני רוצה מה שהם אומרים.
עד עכשיו לא הבנת.
לא אמרת שזה תגובה למשהו, לא אמרת למה הם מתכוונים.
זה תגובה לקטע של טרור נגדם, אני מנסה להבין את זה כך, זה גם מה שאומרים לי.
אבל מה הם רוצים? לשחרר את יפו?
אז אני אומר עוד פעם, יפו היא חלק מתל אביב ומדינת ישראל 78 שנה.
אבל הם רוצים לשחרר אותה.
כי הם חשים מאוימים, אבל אני רוצה להתקדם, הרי. שתוקפים אותך, אתה מאוים. דרך
לא, אגב, אבל להם, אתה לא הולך לשחרר את יפו מדינת ישראל.
להם יש את היכולת גם להגיד.
אותו, הוא שולח להם פרחים.
אבל לא, אני לא שולח פרחים לאף אחד, במי שעבריין עבריין, ולא אכפת לי אם הוא ערבי או יהודי. עבריין זה עבריין.
נכון.
אוקיי? אבל אני שואל עוד פעם, האם יפו, לפי הערכות שלך, אתה חי שם, תדלק, או אפשר יהיה להרגיע, ולחכות, אתה יודע מה, לצערי, למקרה הבא, משני הצדדים, מהצד הערבי או הצד היהודי, רק תן לי את הכיוון הזה.
כן, אז קודם כל אין שום כוונה להסלים ברחוב היפוי, לפחות לא מהאוכלוסייה עצמה. אבל צריך להבין שהדברים תלויים בהרבה גורמים אחרים. למשל, עצם זה שהאם המשטרה תעשה את עבודתה נאמנה, ולא תהיה שוב פעם שליחה של 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 בן גביר שמנסה לעשות פה רק מעצרים פוליטיים להציץ את הערים המעורבות וספציפית את יפו, כי הוא זה שמדבר עלינו כאילו אנחנו היינו האויב מבפנים. מה שחשוב להבין זה שהאוכלוסייה ביפו היא אוכלוסייה שומרת חוק, וזו אוכלוסייה שחיה בין יהודים וערבים ורוצים לשמור על מרקם החיים הזה. אנחנו מסרבים, ואני אומר את זה באופן הכי ברור, אנחנו לא נאשר קו ולא ננרמל מתנחלים ביפו. אם זה לא מספיק ברור,
ואתם שואפים לפדות את יפו?
אי אפשר לאפשר אלימות.
תגיד לי, אתם שואפים לפדות את יפו ממדינת ישראל? מתל אביב ממה?
אנחנו שואפים לחיות בשלום.
אתה לא מגנה את הקריאות האלה. לחיות בצדק
ובשוויון בין יהודים וערבים ביפו, וזה לא יקרה עם מתנחלים.
הבנתי, תודה רבה.
שבאים לפגוע באנשים ביפו, באופן הכי בזוי, להתנכל לאישה.
לכן אמרתי, הם צריכים ללכת לבית סוהר אם הם אשמים, אבל אתה שותק על הקריאות לפדות את יפו ברוח ובדם.
אני כבר 3 ימים לא יושן, אז להגיד שאני שותק, אז כנראה שאתה לא מכיר את מה שאני עושה.
לא, על זה אתה שותק.
אני לא שותק על שום דבר, אני מייצג נאמנה את הציבור שהותקע.
שרוצה לפדות ודם את יפו.
הוא לא יהודי ציוני.
בצורה אבסורדית, ועוצרת את מנהיגי הקהילה שמבקשים הגנה, ומשחררת,
ורצה. אתה רואה גם ביפו שטח כבוש, אני רוצה להבין.
לא ברור.
אני רוצה להבין אם אתה רואה גם ביפו שטח כבוש על ידי מדינת ישראל.
תראה, אתה רוצה להסיט את הדיון למקום שהוא לא...
לא, אני שואל אותך, לא מסיט כלום.
האירוע, זה מה שאתה עושה, האירוע הוא אירוע גזעני, פרופר.
וגיניתי אותו.
הם טענו להגנה עצמית, טענה רזויה. ממי הילדים האלה ביקשו, הנערים האלה ביקשו הגנה?
אני מקווה שבית המשפט יחליט בקרוב. תודה רבה, תודה רבה. עורך הדין אמיר בדרן, נגמר לנו הזמן.
כואב, אני יודע.
כואב לי נורא ונגמר לי הזמן. תודה רבה לך. שלום וערב טוב לאריק ברבינג, הריס, לשעבר ראש מרחב היוש וירושלים בשבק. שלום לך.
שלום, קוראים לי אריק, לא אריק.
אריק. אריק, ברבינג. אריק, אריק, ניקדתי לפעם הבאה. תשמע,
ערב טוב, חג שמח.
ערב טוב, חג שמח. נמסר היום, אני לא יודע בדיוק מה היה המקור, שבדיון שעסק בעסקאות שחרור, הזהיר ראש השב"כ החדש, דוד זיני, שאיום החטיפות של יהודים בעולם, גם בישראל, גם בעולם בכלל, התגבר בגלל המחיר ששולם בעסקאות שחרור. אתה חושב שהוא צודק?
ראשית אני חושב שהוא צודק, אני מיד אסביר למה, מה הסיבות לכך. אבל צריך לומר גם מבדיקה שביצעתי, שזה היה בהקשר כללי, ולא משהו שהוא התרעתי ממוקד. זאת אומרת, לא עלה שם בדיון איזושהי התרעה חדשה, או הדרעה מעודכנת על כוונה לחטיפות ישראלים גם בארץ וגם בעולם. אלא יותר בראייה רחבה, שבעצם אומרת שחמאס, לאחר גלי השחרורים, בעקבות כל עסקאות החטופים, מתחזקת אצלו ההבנה, אחד, שכשיש לך בני ערובה חטופים, בין אם הם חיים ובין אם הם הרוגים, הדבר הזה משפיע על מדינת ישראל ויכול להביא הישגים.
אריק, אני רוצה פה, אני רוצה
להכניס... כן, חמאס במקרה הזה.
כן, אבל אני רוצה להכניס פה עוד נקודה. אתה יודע, אין פה רק הבדאי אחד בשטח. אז אם באמת חמאס העולמי, אני לא מדבר כרגע על חמאס עזה, או חמאס יוש, חושבים שבאמת אנחנו נשב בשקט וניתן להם פה להשתולל סולו במרחב, פשוט צריך לפזר את האיומים. אם יהיה חטיפה, אז חמאס בעולם, כל החבר'ה שיושבים בטורקיה, בקטר, בעוד בירות טרור, אתם פשוט תלכו על הראשים שלהם ויורידו אותם אחד אחד. אנחנו לא צריכים להגיע וישר להגיד, וואו, הם יחטפו אותנו, אז בוא נוותר להם. אני לא, זה לא עובד אצלי הקטע הזה.
אני אסביר. ראשית, אני מבדיל בין האמירה שאומרת, הוא מציג אותה כסוג של הבנה, תובנה שיש לארגון, למערכת הביטחון וכדומה. אבל, וזה תפקידו של השב"כ ושל ארגונים אחרים שפועלים בעולם ושל צה"ל כמובן, כן, למנוע כמובן כל מחשבה אפשרית וכל תכנון אפשרי לחטיפה או לביצוע פיגועים כנגד ישראלים. זה לא...
אבל אני מדבר על התגובה, כי אין דבר הרמטי. אנחנו לא, מכירים
אני,
את הדברים.
אני לא מדבר על התגובה. על התגובה.
אני מדבר ישר על התגובה, התגובה שצריכה להיות אלימה ככל שניתן. לא להתחיל שיחות ועניינים, ושהנשיא טראמפ יתערב, ושארדואן יתערב, אלא ישר להעמיד את המפני מצב באותו יום.
אני בא מאזורי הסיכול, אני קודם כל אומר, בכל פעם שיש לנו מידע, צריך לטפל בזה.
נכון.
בכל מקום בעולם, בין אם עשינו זה לבדנו וכוחותינו, בין אם עושים את זה בשיתוף פעולה, כל השיטות הן לגיטימיות, גם במקומות שהם, יש בינינו ובינם יחסים מיוחדים. קודם כל, הצלת יהודים ואי חטיפתם ואי רציחתם. זאת נקודה אחת לפני. זה התפקיד של מערכת הביטחון, ושזה משלמים הרבה כסף. אבל, אם אכן מתבצע פיגוע, צריך להבין, בשלבים האלה, פיגוע חטיפה או פיגועים קשים אחרים, או פה או במקומות אחרים בעולם, מטבע הדברים, אותם מטרות שאנחנו בונים את תיקי המטרה, או השב"כ והמוסד בונים את תיקי המטרה האלה, מיד אחרי פיגועים מורכבים, יורדים למחתרת. אבל, אני חושב שישראל ממשיכה גם בשעות אלה לרדוף אחרי ארכי מחבלים וכדומה.
הכל טוב ויפה, אבל בעולם. שוב, אתה לא מצפה במציאות הזו, בעיקר אחרי מה שקרה בסידני, ולצערי אי אפשר למנוע את זה בכל נציגות שיש ביהודים בעולם.
אני חושב שבסידני היינו יכולים למנוע.
כן, לא, בסדר, לא, אבל לא, לא, לא עשינו, לא משנה. אני מדבר עוד פעם, בעקבות אירועים כאלה, וחשש של יהודים בעולם, לא צריך לשמוע את ראש הממשלה, מודיע כבר עם ועדה בכל פורום שהוא לא יהיה. רבותיי, בפעם הבאה אין יותר חמאס עולמי. אנחנו נוריד אותם אחד אחד ונמצא אותם בכל מקום. אתה יודע, כל הקטע שפתאום הם זוכרים לסוג של הכרה, בסך הכל מדובר בארגון טרור, ומרשים להם לשבת בקטר ובאנקרה או באיסטנבול, אנחנו לא יכולים לחיות עם מצב כזה ושיש מה שרוצים.
יש מדינות, נגיד נאמר את זה בצורה פשוטה, יש מדינות שישראל יכולה לפעול בהן ועושה בהן, בין אם זה בגלוי, בין אם זה בסמוי.
לא אכפת לי באיזה דרך.
ובין אם זה בשיתופי פעולה ועוד פטנטים אחרים, לא צריך לדון את זה עכשיו ברדיו, והאויב מאזין לנו. אבל יש גם מקומות, כמו קטר וגם כמו טורקיה וגם כמו מדינות נוספות, שיש רגישויות רבות, אני יודע שאתה לא תאהב את המשפט הזה, ששם השיקולים הם רחבים יותר רק מלפגוע במטרה. אבל
כן, ראינו את זה בירדן, אנחנו זוכרים,
ראינו את זה בירדן, ראינו את זה גם בקטר עם הפספוס של פגיעה במפקדת החמאס שהייתה בלי ידיעה אמריקאית.
אבל אריק, אני מנסה לחזור לרגע לעניין ההזהרה של ראש השב"כ שהסיכון לחטיפות עלה. את זה הבינה גם ועדת שמגר, שב-2008 אהוד ברק, שר ביטחון, מינה אותה, והם הגישו מסקנות שהוגדרו סודיות ביותר. יאיר לפיד וליברמן ועומר בר-לב הציעו לחוקק את זה. אתה חושב שאם אנחנו נחוקק את המגבלות של עסקאות חטופים, אנחנו נקטין את המוטיבציה לחטוף יהודים?
אנחנו לא קובעים את העסקאות, הרי.
אני חושב שלא, משום שכשאתה מגדיר בוועדה כזו או אחרת איזה שהם גבולות גזרה, אבל התנאים השתנו. האם מה שנאמר באותה שנה שציינת קודם, רלוונטים אחרי השבעה באוקטובר, זאת אומרת, אני חושב שהגדרות ברורות מדי של תנאים כאלה ואחרים, אני חושב שהכללים האלה בסופו של דבר מכבידים על סיכון טרור או פגיעה במרצחים. וצריך לבחון על פי התקופה ועל פי איזה ארגון ומה אנחנו יודעים לעשות ומה אנחנו צריכים לעשות באמצעות
השאלה אם נותנים לנו, אריק, השאלה אם נותנים לנו. אני רואה כל הזמן מגבלות שבקטר,
איפה אתה רואה מגבלות?
אני אגיד לך, אני רואה בקטר יושב, תקשיב, יושב עדיין חלד משל בקטר או בכל חינדק אחר, או שהוא עבר לטורקיה, וכל העולם ואשתו, אתה יודע, באמת מגינים עליו, כולל הנשיא טראמפ, אוסרים עלינו להוריד אותו. יש לנו חשבון פתוח שם מ-96, צריך לסגור אותו, לדוגמה הוא, וכל אחד אחר. לא יכולים לתת שאיום יהיה ולהגיד מתי תהיה חטיפה.
אני אומר שוב, אני מפריד דרך אגב בין טיפול, חיסול של בכירים, לבין אירועים, דרך אגב. ככל שזה מתחבר לאירוע, אתם צריכים להבין, אחרי שיש אירוע דרמטי,
זה הבנו, כמו, כן.
כן, אני... אז כולם מתחבים, כולם יורדים במקום, כן, כולם כן. השגרה, שאחד מהמעלות הטובות ביותר כשאתה רוצה לסכל אנשים, היא לא מתבצעת, לא מתקיימת, ואז גם האלרטים, הסימנים האלה, גורמים לאותם אנשים להיעלם ולתפוס אותם אחר כך מחדש, זה יותר מורכב. כדי לפגוע במישהו, רגע, משפט אחרון אם אתם רוצים.
כן.
אנחנו צריכים לפגוע. לעצור או לפגוע, הכוונה היא שכולם ממוקד, בכל מי שמתכנן או מעבר לכך, התחיל בפעולות קונקרטיות לפגיעה בישראלים, בין אם זה פיגועים, בין אם זה חטיפה, בין אם זה אירוע אחר. אני חושב שזה התפקיד שלנו, אני חושב שאחרי 7 באוקטובר, החוקים,
קודם כל, הוא יכול להשפיל כמה שהוא רוצה, לפי הדעת, אם בן אדם משפילים אותו, במיוחד בחנוכה, הוא צריך לסתום את הפה.
אני מזכיר לך, מני, אני מזכיר לך שזה קרה.
אין לי מה להגיב על הדבר הזה, אה?
מני, אני מזכיר לך שהוא גם רמז על קשרים, קשר בין אדס קליין לבין יוסי כהן, אוקיי, שהיה ראש המוסד, וזה מזכיר לי תמיד את המשל עם הקרב, והלטאה שעוזרת לו לחצות את הנער. ואז הוא אומר בסוף, it's my nature. אותו דבר.
כן. לא, תראה, אני מסתכל על ה... באמת, אני יצאתי כבר מכל הבלגן הזה, ואני רואה את הכל מהצד, ואני אומר לך, העם הזה מפולג ברמה מטורפת. אנחנו היינו יכולים להתאחד, הפוליטיקאים לא עושים את העבודה שלהם, בכל המישורים, יוקר המחיה והכל, אני לא צריך לחבור על זה אפילו, כל הסקטורים, אבל אנחנו רבים בינינו כל הזמן. כל דבר שהוא אומר, אנחנו רצים לפרשן אותו. אנחנו צריכים להיות במקום אחר לגמרי, אבל עוד פעם, אני במקום אחר בחיי, אני רואה את כל הדברים מהצד, ואני מאמין בקדוש ברוך הוא, שמה שצריך לקרות קורה, ולגביי, אני רק צוחק
מזה. אז בוא, אני רוצה שתתייחס רגע לאמירה, או יותר נכון למשהו שנכתב, שראש הממשלה דורשת ביטול משפטו מנשיא המדינה, כי הוא רוצה באמת לאחות את הקרעים בעם, ולמנוע את הפילוג והשיסוי. אבל מה שהוא עושה בבית המשפט, זה בדיוק זה.
הוא יכול לשקר, הוא משקר, הרי ברגע שאתה עולה...
כמו שהוא נושם.
ובטח בטח הוא שיש לו את החסינות, וגם הוא עולה לדוכן העדים, שם הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. תאר לך שאני הייתי בדוכן העדים, אומר מה שאני רוצה. מה, איזה כותרות הייתי עושה? אני לא משקר. מי שמחליט לשקר, במיוחד מעל דוכן העדים, זכותו המלאה, אבל עוד פעם, אני לא בטרלול הזה, קופמן, באמת אני לא בסיפור הזה, אני עליתי לשידור רק לאחד את העם הזה, במיוחד ביום הקדוש הזה, בחנוכה הזאת, אנחנו באמת לקראת משיח לדעתי, אני לא התפגרתי ולא חזרתי בתשובה, אני בן אדם דתי, שומר מסורת ורואה את הכל מהצד, ואני אומר לך, עושים עוול לסקטור סקטור במדינה הזאת, והגיע הזמן שהאזרחים באמת יקחו את עצמם בידיים והתאחדו מול הטרלול הזה של, שנקרא בכלל פוליטיקה.
מני נפתלי, אני מברך אותך על התגובה הזאת.
תודה, תודה.
נראית לי תגובה ראויה. תודה רבה לך, חג שמח. כן, תגיד, באמת, אתה הבנת את ההצהרה הזאת, אפרופו מה זה היה בכלל?
אני הבנתי שפשוט, אתה יודע, אין יותר מגבלות, וזה פשוט אתה יודע, זה מגחיך את כל הבקשה שלו לביטול המשפט. הרי לפני שבוע או 10 ימים,
לא, זה לא מגחיך, להפך, זה מחזק.
את מה? אה,
זה מחזק, הוא אולי אומר, המשפט הזה הולך לעשות צרות.
הוא חושב שזה הולך לעשות צרות, הוא מבחינתו, הרי לא סופר את הציבור, הוא לא סופר גם את המקורבים לו ביותר, כולל ראש המוסד יוסי כהן, אוקיי, שהיה באמת מקורב אליו, הוא מוכן להרוג את כולם בשביל להצליח, הוא לא סופר אותנו, מעולם לא ספר אותנו. עם ישראל, כולל יהדות העולם, תמיד היו אבק בשבילו. ותמיד אני אומר לך,
אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שזה באמת לא נכון, ומפרשים לא נכון חלק מהתגובות שלו, ואת הכל אומרים, כל מה שהוא עושה שייך למשפט. המלחמה שייכת למשפט, חטופים שייכים למשפט, הכל.
אפשר לעשות שלפני המשפט הוא היה בסדר.
אתה יודע שאני רציתי שהוא יעזוב אותנו מזמן.
נכון,
שנים.
אבל אתה אומר את זה,
זה לא חדש.
אתה אומר את זה ושוכח מה שהיה לפני 30 שנה.
אני עדיין אומר שחלק מהגדול מהדברים שהוא עושה, אני מוכן לדון בהם עניינית, ודברים אחרים, אני אומר, יכול להיות קשור למשפט.
אתה שוכח שהאיש הזה רץ לאולפן טלוויזיה, והפיל אישה שהיה לו איתה רומן, אישה נשואה, ואתה יודע, אין לו בכלל, אתה יודע, את הקטע של הכרת הטוב, או הבדל בין טוב ורע. מה שהוא רוצה, הוא עושה באותו רגע. רק בשביל עצמו. סי אנרקיסיזם.
טוב, בואו נאמר שלום וערב טוב וחג שמח לחבר הכנסת גלעד קריב, מפלגת הדמוקרטים, יושב ראש ועדת העלייה והקליטה של הכנסת. שלום לך.
ערב טוב, חנוכה שמח.
האנטישמיות בעולם עולה בגל אחור, זה היה גל של מרחץ דמים באוסטרליה, אבל זה לא ממש הרבה יותר טוב במקומות אחרים בעולם.
נכון.
מה לדעתך הסיבות העכשוויות לגל הזה?
אני בסופו של דבר חושב שיש כאן שלושה דברים שמתלכדים יחד. ראשית, האנטישמיות שורשיה עמוקים, ולצערי גם בעת המודרנית וגם בעולם המערבי וגם בעולם הדמוקרטי, התופעה האחורה הזאת לא נעקרה מליבותם של אנשים. אחת לכמה שנים יש הרמת ראש, ראינו את זה בעבר. הדבר השני...
גלעד, כן. אני מפאת קוצר זמן, לא שאני רוצה, כן, לקצר את דבריך. שמענו אתמול, או יותר נכון מרגע הפיגוע המחריד בסידני, את העטפות והאשמות של, כן, מראש הממשלה דרומה לכל הקואליציה נגד ממשלת אוסטרליה והעומד בראשה, אלבניזי. כאשר אנחנו לא לוקחים אחריות, אצלנו לא לוקחים אחריות בכלל, אבל הפילו את כל התיק על ראש הממשלה האוסטרלי.
אז אפשר לדבר על מידת הצביעות הבלתי תאמן של שרי הממשלה, שעל פיגוע שבו נרצחו 14 יהודים ואדם אחד שאינו יהודי, זו אחריות ישירה של הממשלה באוסטרליה, וכאן אין כתובת לאסון של 7 באוקטובר ולדברים אחרים, אבל באמת אני אומר עוד פעם, מדובר בחבורה של חמקנים סדרתיים מאחריות. אבל אני רוצה לומר את הדבר הבא, יש לממשלת אוסטרליה סיבות טובות לבדק בית, ממשלת אוסטרליה התעוררה מאוחר מדי.
לנו אין סיבות טובות לבדק בית?
אבל אנחנו מדברים על אוסטרליה כרגע.
כי זה נוח.
לא, כי זה קרה.
תראו עוד פעם, אמרתי, ראש הממשלה, שר התפוצות, שר החוץ, כל יתר הממהרים להגיב ולהאשים את ממשלת אוסטרליה, הם חבורה של צבועים, כי אף אחד מהם לא אומר, אם ממשלת אוסטרליה אחראית על מה שקרה בחוף בסידני, קל וחומר שממשלת ישראל אחראית למה שקרה בשבעה באוקטובר באוקטובר.
אני מסכים איתך, גלעד קריב, אני מסכים איתך בעניין האחריות. מסכים איתך בעניין האחריות של ממשלת ישראל.
אז אני רוצה להתייחס לסיפור ממשלת אוסטרליה. תראו, לממשלת אוסטרליה יש סיבות טובות לחשבון נפש. ממשלת אוסטרליה מינתה שגרירה מיוחדת למאבק באנטישמיות שהתארכה היום בזום בדיון המיוחד שעשינו בוועדה. העובדה היא שהונחה על שולחן הממשלה האוסטרלית תוכנית פעולה מקיפה. הממשלה האוסטרלית לא טרחה לאמץ אותה. יתרה מכך, רק בספטמבר האחרון הממשלה האוסטרלית נתקה את היחסים עם טהרן, מכיוון שהיו ממצאים, ויכול להיות שגם מדינת ישראל עזרה להם להבין את התמונה, שמראים שיש מעורבות איראנית בניסיון לקדם פעולות טרור נגד יהודים, אבל הם לא המשיכו את המהלך, הם הסתפקו באיזה שהם מהלכים מסוימים מול טהרן, זה לא הביא אותם לשדרג את הטיפול, למשל באכיפת החוק, נגד אנשים שלא מבקרים את ישראל, אלא קוראים לפגוע ביהודים. עכשיו, אחרי שאמרתי את זה...
ואותה שליחה שהזכרת, ג'יליאן סגל, שימה את ממשלת אוסטרליה, אמרה, אנחנו הגשנו המלצות והם לא ימצאו אותה.
דרך אגב, אני חשוב לי לומר, מדובר באחת ממנהיגות הקהילה היהודית באוסטרליה, אני מכיר אותה אישית וטוב הרבה שנים, היא מונתה על ידי ממשלת אוסטרליה למאבק באנטישמיות, זאת אומרת, הייתה מודעות לממשלה האוסטרלית שצריך לעשות משהו.
זה הממשלה הנוכחית או הקודמת?
כן, כן, זו הממשלה הנוכחית.
כן.
הממשלה הנוכחית מינתה אותה, והיא הגישה שורת המלצות, ובצד התקדמויות מסוימות, למשל במה שקורה בקמפוסים, המלצות מאוד מרכזיות לטיפול בהסתה, לא בביקורת על ישראל, אלא בהסתה גזענית אנטישמית.
אבל יש פה שני דברים שונים, חבר הכנסת קריב, קודם כל אנטישמיות, ודבר נוסף, מלחמה או מאבק בטרור. אני מניח ששירותי הביטחון שלנו, אני מניח, אני לא יודע, העבירו מידע קונקרטי, אני לא יודע לגבי הפיגוע הנוכחי, אוקיי? אבל אצלנו ישר האשימו את הקשר האיראני, ופה מדבר בנובה בכלל על דאש. השאלה איזה מידע העבירו?
בוא, אני אומר עוד פעם, תעזבו, ממשלת ישראל באמת לא מצטיינת ביושרה, ולכן תעזוב את מה שנאמר על ידי ממשלת ישראל, כדרך אגב, חלק מההצהרות של ממשלת ישראל צורמות לאוזניים של יהודי אוסטרליה. אני אתן לכם דוגמה אחת, השר שיקלי מהר לרוץ לאוסטרליה. שאלנו היום את מנכ"ל המשרד שלו, האם הוא קבע פגישות עם שרי ממשלה שם, עם גורמים במערכת אכיפת החוק? אז התשובה היא לא. אז השר שיקלי נוסע לאוסטרליה,
מנדט של חוצות, לא ממשלה שם. טוב, חבר הכנסת...
רק משפט אחד ואני רוצה להזכיר, כראש הממשלה קשר בין הפיגוע לבין ההכרה של ממשלת אוסטרליה במדינה פלסטינית, אבל מה לעשות שבוושינגטון נרצחו שני עובדי שגרירות, ובקולורדו נרצחו יהודים השנה, ובמנצ'סטר היה פיגוע, וזה לא קשור לשאלה אם הממשלות שם הכירו במדינה או לא, ולכן ממשלת ישראל מנצלת, אירועי טרור נגד קהילות יהודיות, כדי לקדם את העמדות הפוליטיות שלה, וזה מהלך נבזה.
חבר כנסת גלעד קריב, תודה רבה לך, חג שמח.
תודה, חנוכה שמח, בשורות טובות.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את תת גונדר בדימוס, בטי להט, מי שהייתה ראש חטיבת המודיעין בשירות בתי הסוהר לשעבר. שלום לך.
ערב טוב וחנוכה שמח.
חנוכה שמח. היה דיון, ובדיון הזה אמר נציב השב"ס שהאסירים הביטחוניים בבתי הכלא שלנו לקראת פיצוץ. נציב השב"ס קובי יעקובי, הוא הזהיר בוועדה לביטחון לאומי בכנסת שצפויה הסלמה חמורה בבתי הכלא.
הוא גם הציג ראיות.
כן, השאלה היא, לא ידעתי שנשארו מחבלים בכלא, חשבתי שכולם הוחלפו או הוחזרו. הכוונה לנוחבות?
בין היתר, כן, בין היתר נוקבות, ודרך אגב, את כל הפצצות המתקתקות כמו עבדאללה ברגותי ויחיה ועוד כמה חילות אחרות, הם עדיין בכלא, כל האסים של החמאס, הם עדיין לא שוחררו ואני מקווה שלא ישוחררו לעולם. ויש את כל הנוקבות כמובן, שאלה אסירים מדור אחר, מה שנקרא, מחבלים מדור אחר, שמיומן ו... וכאילו באמת הם אנשים שלא יודעים שאין להם תקווה, ולכן אני מניחה שגם בצי החולה שהם נערכים לפעול נגד שבס, התנאים, הם שמעו על התנאים של האחרים שכל השנים היו תנאים הרבה יותר טובים, והם הגיעו לתקופה אחרת שזה לגמרי אחרת, התהפך עליהם, וכל זה ביחד.
השאלה אבל מה אנחנו עושים עם המידע הזה, בטי? האם באמת, אני אומר, אם יש מידע כפי שהציג רב גונדר שימוני בפני בכנסת, האם...
קובי.
כן, קובי.
אני רוצה באותה נשימה...
לא, אז אני אומר עוד פעם, השאלה אם באמת אותם ראשי ארגונים או ראשים אחרים כבר נמצאים בבידוד למשל, כדי, את יודעת, אם רק מדברים על זה, טוב מזה לא יהיה.
כן, כן, אני מניחה, קודם כל הם נמצאים בהפרדות, לא בבידוד, כי בידוד זה בדרך כלל אחרי הנישה. הם נמצאים, הרוב המנהיגים, ההנהגה הכבדה שלהם והמסוכנת, הם מפוזרים בתאי הפרדה, כמה שניתן, כן? כי תאי הפרדה גם יש גבול לכמה אפשר להכלס בתאי הפרדה. לאחרונה גם העבירו משדה תימן כמעט את מרבית המחבלים לשירות
בגואנטנמו. אני רואה שבאמת רק אחד יושב באותו תא הפרדה והוא מופרד לבד.
לא הבנתי, עוד פעם?
אני אומר, הממשל האמריקאי בגואנטנמו מחזיק טרוריסטים, מחבלים, בבידוד מוחלט, הם לבד.
כן, אבל אצלנו, אתה יודע, אנחנו מדינה מאוד הומנית, ובתי המשפט מתרמים לא פעם בתנאי המחיה של המחבלים, מה לעשות, והם דורשים שמדינת ישראל תתנהג אחרת למחבלים, והם דורשים תנאי מחיה ומזרן כזה ומיטה כזאת, תמנת מזון כזאת, וצריך לעמוד בדרישות של בית משפט, אי אפשר לא לעבוד בדרישות של בגץ. ולכן שירות בתי הסוהר במדינת ישראל, לצערנו, כן, כל השנים בהתערבות של בתי המשפט, הוא התייחס אחרת למחבלים שלו. נכון שעכשיו זה אחרת, כי גם אנחנו בתקופה אחרת ועברנו פה באמת אסון נוראי, וזה אחרת, אבל... זה לא רק ששבס בא ואומר ומצהיר שאנחנו נמצאים בתקופה קשה ומסוכנת, אלא שהוא גם נערך בהתאם.
תסבירי לי בבקשה, כשנציב השבס בא ואומר את זה, מה הוא רוצה להשיג? הוא צריך יותר כסף, יותר סוהרים, יותר מתקני קריאה? מה, הלא הוא אומר את זה כדי להצביע על חוסר מסוים?
לא, אני לא חושבת, אני חושבת שאני לא מזמן סיירתי בבתי הכלא וקיבלתי סקירה באמת על ההערכות של בתי הכלא מכל הבחינות, גם אמצעי רטע, גם ציוד על הרג, גם כל האמצעים הנדרשים להפרות סדר, להתפרעויות, לכוונות.
אז הוא בסך הכל רושם הזרה בטאבו, תדעו לכם שזה הולך לקרות ואנחנו נשתלט על זה?
כן, אני חושבת שכן, הוא בא להזהיר, ויחד עם זאת הוא אומר, השבס נערך לתקופה קשה, תדעו שגם יהיו הפרות, אם יהיו ניסיונות של הפרות סדר, יש לנו כוחות מיומנים שנערכנו, שהצטיידנו, שאנחנו נאבק בהם, והציבור צריך לדעת שאנחנו בעידן כזה, שלא יהיה שקט הרבה זמן בבתי הכלא. אני חושבת שזאת הייתה הכוונה שלו, אבל אני יודעת שהשבס ערוך, הוא לא בא לקטר ולהזהיר ולהירדם בלילה, אלא הוא חייב להיות ערוך בהתאם לצפי, בהתאם להתראות שהוא העביר, כן? הוא חייב להיות ערוך בהתאם, לתת מענים לכל אירוע שהתפתח, מבני הערובה עד התפרעויות בבתי הכלא, עד, לא יודעת מה, התחזיות הכי קשות, הוא חייב, הוא
תגידי,
מוכן,
הוא ערוך. הם חוששים בארגון מחוק עונש מוות? כלומר, הם חוששים שזה יגביר את התסיסה בכלא?
תראה, אני לא חושבת שהם חוששים, אבל הם נערכים לזה, והלוואי ואנחנו נגיע לזה.
את באמת מאמינה שיהיה חוק כזה?
אני לא מאמינה, אבל אני הייתי מאוד מקווה שיהיה חוק כזה.
כי יש חוק כזה כבר עכשיו שלא יושם הפעם.
כן, כן, הוא לא זה, אבל חוק שאולי יניעו אותו ויתניעו אותו לכיוון, שהם ידעו פעם אחת, שהתקוות שלהם נגוזו, שהם לא, באמת, לא ישבו בכלא ויחכו לחטיפות ולשחרורים. אנחנו פעם אחת צריכים להפסיק את המעגל הזה.
שברגע שמשרד הבריאות ראה את הנתונים בה, הוא הבין את גודל האסון. אני חייבת לציין שאני כראש מועצה בשום, אני מובילה כרגע את המאבק בשום, אבל הנושא של שריפות פסולת לאורך הקו הירוק הוא בערך חצי מדינה סובלת ממנו, וזה שפשוט עדיין תושבים לא יודעים שמה שהם נושמים או הריחות שהם מריחים הם רעילים, זה בגלל שאין להם ניידות ניטור. כך שאם ישימו ניידות ניטור לאורך הקו הירוק בהרבה מאוד יישובים, לאורך כל הקו, מודיעין וראש העין ואלעד ויישובי חבל מודיעין וכולי, אני חושבת שלאורך כל הקו אנחנו נקבל את אותם נתונים.
כן, אני רוצה להסביר שלא מדובר רק בסירחון, בין השאר מוצאים שם בנזן שהוא חומר מסרטן מובהק ומתכות כבדות שהם רעילות לא פחות. בסדר, מה אפשר לעשות? מה המדינה אמורה לעשות חוץ מלהגיד לכם להסתגר בבתים?
לאסוף את הזבל ובאמת לטמון אותו כאן או לפרק אותו ולחייב את הרשות הפלסטינית בהוצאות.
אז הנה, אתה רואה אחלה פתרון שבעולם.
אני תמיד הייתי פה בפרגמטי בזה.
אני רוצה להאמין שהסיפור הזה של ההתמגנות הזאת, כמו שאנחנו מגדירים אותה, היא לא כמו כיפת ברזל, שאומרים, אוקיי, יש כיפת ברזל, לא מטפלים בבעיה. כי אותנו לבתים אף אחד לא יכניס לאורך זמן. זה לא פתרון להגיד לתושבים
בשמונה,
וחייבים לטפל בזה. נתחיל מזה שאף משרד כרגע לא לוקח.
איפה השרה לאיכות הסביבה? אני חייב לשאול אותך, ראשת המועצה. היא מדברת הרבה, אבל אני לא רואה שהיא עושה משהו.
אז זורקים אותנו ממשרד למשרד. השרה לאיכות הסביבה טוענת שהבעיה היא במשרד הביטחון או בצבא, בגלל שמדובר על שטחים שהם מעבר לקו הירוק. כולנו אבל יודעים שהאמת נמצאת איפשהו באמצע, כי ברור
ש... אני לא יודע, האמת היא אחת, אני לא מכיר שתי אמיתות. אני רואה גם את הדרג המיניסטריאלי במשרד הביטחון, כולל סמוטריץ' שדואג ליישובי קו התפר וגם ישראל כץ. מדוע לא מגיעים לאיזה סוג של פתרון כדי לנטרל את הבעיה? הרי זה לא צריך להטיס כאן חללית.
אז אני לשאלה הזאת אני מצטרפת, ממש ככה. עד היום נתקלנו בזה שפשוט משרד אחד מעביר את האחריות למשרד אחר, ואף אחד לא, עזוב רגע, אף אחד לא מנהל את האירוע הזה בכלל.
אז את אומרת שהם לא קשירים לביצוע שום דבר?
תקשיב, זה ברמה, אתה יודע, אני אלך איתך לרמה קודמת, בסדר? בוא נגיד שזיהינו שריפה עכשיו באתר כזה, אנחנו רואים מה קורה שם. למי אתה מודיע? אנחנו לא ידענו אפילו למי אנחנו הולכים להודיע, כי בוי יש באו ואמרו, אנחנו לא הולכים לעבור את הקו הירוק ולחבות שם שריפות. זאת אומרת, זה התחיל באמת מלמי מודיעין.
אגב, אני מזכיר לך שחבר הכנסת סוכות הציע לירות בשורפי אשפה. הוא תמיד יש לו פתרונות סופיים.
אני לא אתייחס להצעות האלה, אבל אני חייבת להגיד לך שלפחות במקרה שלנו צבי סוכות מאוד מנסה לסייע.
כן, אני רואה. חיל האוויר, קדבמים.
תראה, פתרונות, בסדר? פתרונות שכל אחד ייקח את הפתרון אבל
יש פתרון מעשי, גברתי, יש פתרון מעשי. פשוט שקבלני פינוי אשפה שלנו ירכזו את כל האשפה מהפלסטינים
וידאגו להם את השירותים, כי זה גם לא
בריא. לא, 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 לא.
אנחנו צריכים לחייב אותם לטפל או לפרק אותם.
לא יודעים לטפל, אז אנחנו נעשה את זה.
או לפרק אותם או לחייב אותם. אנחנו צריכים לנקות
אתכם. לחייב אותם בכסף כתוצאה מכל המיסים שמשלמים להם.
ממילא לא משלמים.
לחייב. לא משנה, אבל מה אתה רוצה לעשות? לראות בהם? כמו סוכות?
לא.
נו, מה אתה רוצה לעשות?
לא.
הם לא רוצים
לעשות. אני רוצה לפרק את הרשות הפלסטינית ולחזור לאותו מנגנון שהיה לפני אוסלו. כי אז לא איזו לשרוף אשפה.
שרפו, לא ראית.
חברים, גדול עליי, הוויכוח הזה הוא גדול עליי.
סליחה, אנחנו...
אני כרגע, אותי מעניין שואם. יש לנו פה כמה הררי זבל ממול, שפשוט רואים אותם, שהאתר העיקרי שלהם הוא נעלין. כרגע צריך להביא לשם כלים כבדים, לפרק את האתר הזה, לחסום אותו, למרות שכבר חלק חסמו, אני חייב להגיד שהצבא די תעורר ועושה שם לא מעט, אבל עדיין...
זה לא
עבודה של צבא.
תודה רבה לך, נגמר לנו הזמן. חג שמח, אני מקווה שיצרו את הבעיה. חג שמח, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, אחראי על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל היו אופק קולר, אחי אדלוק ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, נמני ואוזן. תודה רבה רון, חג שמח.
תודה רבה פרופסור, חג שמח, חנוכה שמח.